הכל חי אונליין 93fm.co.il שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום לכם, שטח כלכלי מהדורת ט"ו בשבט תשע"ה. היום בשטח כלכלי נעסוק בנושאים שונים וגוונים. נפתח גם בפוליטיקה עם לקראת הבחירות, כשהיום בנק ישראל מתריע יאלצו להעלות את המיסים מיד אחרי הבחירות ב-8 מיליארד שקלים, וגם להעלות, לצמצם את הוצאות הממשלה, מה שאומר עוד גזרות על הציבור. ננסה לבדוק מה המענה של המערכת הפוליטית לתוכניות האלה של בנק ישראל. גם בעקבות תאונת הדרכים הקשה שהייתה אתמול בערבה, שגבתה את חייהם של 8 בני אדם, ננסה להבין האם מדובר ב... אירוע בלתי נמנע, או בסוג של אירועים שאנחנו יכולים לצמצם משמעותית עם ההתנהגות שלנו. גם על לימודים לחרדים, וגם על נושאים נוספים, כשהיום אנחנו פעם ראשונה נאפשר לכם, המאזינים, להפנות אלינו שאלות לשידור, ואנחנו נתייעץ עם עורך דין שמתמחה בנושא של נדלן. עורך הדין הזה יענה לכם על שאלותיכם. אפשר להשאיר הודעות לשידור כרגיל ב-93fm.co.il, שליחת הודעה לשידור, או ב 1-900-52-92-93, שלוחה מספר 8, שטח כלכלי, תשאירו לנו שם את השאלות שלכם, ואנחנו נשדר אותם כאן. כל זה, כאמור, במהלך השעה. עכשיו בשטח כלכלי אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אזולאי, מנהל מרחב דרום ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
ערב טוב צבי.
ואיתך אנחנו נדרשים לנושא אקטואלי שהוא משליך גם כלכלית, זה הנושא של התאונה הקשה אתמול סמוך לצומת להבים בדרום, שגבתה את חייהם של 8 אנשים והביאה לפציעה של רבים, והתאונה הזו אתכם לא כל כך הפתיעה.
התאונה הזאת היא תאונה, תאונות קורות, ומה זה לא הפתיע? אנחנו לא מחכים שיהיו תאונות, אנחנו מצפים שלא יהיו תאונות. כן. אבל התאונה הזאת היא קרתה, ואנחנו בעניין הזה יכולים להגיד שכביש 31, שהוא כביש שהוגדר לפני מספר שנים ככביש שהוא מסוכן עם הרבה תאונות, קיבל מענה ממשרד התחבורה בתקציבי ענק לטיפול ושיפוץ, והתאונה הזאת לצערנו קרתה דווקא במקום שכרגע עובדים עליו ומשפצים אותו.
שעובדים כדי להרחיב את הכביש הזה?
כי אנחנו מתחבר לאזור להבים, זה כביש 31, זה לא בדיוק ליד צומת להבים, זה קצת יותר מזרחה משם, זה החיבור של כביש 6 החדש, כביש 6, והוא יגיע כמעט עד לעומר, עד לצומת שוקת. ובדיוק בנקודת החיבור בין כביש 6 לכביש 31, שם זה שטח עבודות, ושם קרתה התאונה. יש שם כרגע עבודת תשתית שמתבצעת שם, ואין שוליים, כמו שאתם בטח מכירים, בכל המקומות שנתיבי ישראל עובדים, אז שמים מפרדה זמנית ומצירים, וכמעט אין שוליים באתרי עבודות.
ולזה התכוונתי לא מפתיע, כי האזור הזה הוא אזור מועד לפורנות. האזור הזה, שהוא אזור עבודות, למשל, לא מעט מהמאזינים שלנו נוסעים בכביש תל אביב ירושלים, והכביש הזה יש בו עבודות כבר לאורך זמן, כולל ביטול השוליים ומפרדה בעייתית. אפשר למנוע תאונות כאלה? יש דרך לצמצם את הסיכון?
בוודאי, בוודאי. אנחנו חייבים למנוע את התאונות האלה, ולכן יש פה גם עניין של ההתנהגות של הנהגים. כשנהג נוסע בכביש שמתקיימות בו עבודות, הוא צריך להבין שזה לא כתמול שלשום. יש שם עכשיו אין שוליים, צריך לנסוע יותר לאט. קודם כל לנסוע יותר לאט. גם הכביש מחייב לנסוע יותר מעט, וגם שמים תמרורים שמורידים את המהירות הרגילה של הכביש למהירות יותר נמוכה באתר עבודות.
זהו, כשאתה נוסע בכביש מהיר ופתאום אתה רואה המהירות המותרת 70 או 50 אפילו?
כן, זה לא טעות, זה לא טעות. זה בגלל שזה אתר עבודות וצריך להוריד את המהירות למהירות הזאת.
למה זה כל כך חשוב?
זה כל כך חשוב משום שכמו שאנחנו מבינים, מה זה אתר עבודות? אנשים עובדים שם, יש בצד טרקטורים, יש בצד מסעיות, יש עובדים. עובדים כהולכי רגל שנמצאים שם בסביבה, אנחנו גם לא רוצים שהם ייפגעו, ואנחנו גם לא רוצים שתהיה התנגשויות בין המכוניות שנוסעות על הכביש.
אתה אומר, אני אתייחס לשלט של עבודות בדרך, כמו ערפל או מזג אוויר.
כמו מוקד סיכון לכל דבר. זה מוקד סיכון, ולכן צריך לנסוע שם יתר תשומת לב, יתר ערנות, לא מדברים בטלפון, לא שולחים אס-אמסים, לא עושים שום דבר, מחזיקים טוב טוב את ההגה, נוסעים כמו שצריך, ומשתדלים, משתדלים, משתדלים מאוד מאוד לשים לב לצדדים, לראות שלא נכנס לנו מישהו מתוך אתר העבודות. יש הרבה מקומות שיש התחברות של כניסה של כלי עבודה ויציאה של כלי עבודה, לשים לב טוב טוב לנתיבים. יש מקומות שמסיטים את הכביש לצורך העבודה, מסיטים את הנתיבים ימינה ושמאלה, צריך לשים לב טוב 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 לסימון. וכל אתר עבודות כזה מקבל אישור ומקבל תזכיר בטיחות ותסריט בטיחות, ואנחנו מתדרכים ואנחנו עובדים מסודר בעניין הזה, שהכל לנסות לעשות כמה שיותר נראות. אבל תזכרו, זה אתר עבודות, הוא מאוד בעייתי, ולכן עושים שם יותר לאט. התאונה אתמול מצערת מאוד, ואנחנו משתתפים בצער המשפחות ומאחלים החלמה לפצועים, אבל אם היה יתר תשומת לב, היינו יכולים למנוע את התאונה הזאת.
אתה אומר, יש אפשר למנוע? אני מחזיק ביד את הדוח שפרסמת בתחילת השנה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והוא מצביע, למרות התחושה הכללית, אני לא יודע, אגב, אני מודה שגם לי הייתה תחושה כזו, שאנחנו נמצאים באיזשהו מסלול טוב, שכמות התאונות יורדות וכמות הנפגעים יורדות. אתם מדברים דווקא על עלייה משנת 2012 מ-290 הרוגים ל-308, ובשנה האחרונה 319. המספרים האלה הולכים ועולים, וכמה מתוך התאונות האלה הגורם האנושי הוא זה שמשפיע?
90% מהתאונות יש מעורבות של גורם אנושי תשתית. מעט מאוד. אין כמעט מצב. אנחנו לא רואים תאונות שקרו בגלל שהרכב היה בו ליקוי. מעט מאוד, בודדות. הרוב זה עניין של גורם אנושי. תשומת לב, תשומת לב, גורם אנושי, התנהגות, התנהגות בכביש, תרבות נהיגה. אלה דברים שמשפיעים על תאונות. יש לנו 40% מהתאונות הולכי רגל. זה לא רק נהגים. לפעמים הנהגים הם בסדר. אנחנו צריכים לדבר עם כל קהל הציבור, גם כהולך רגל, כשאתה חוצה כביש, אתה צריך לשים לב, אתה צריך להיות מודע, אתה צריך לשים לב לכביש, ולא לחצות. 40%, אנחנו מדינה עם הכי הרבה תאונות הולכי רגל בעולם המערבי. 40% מההרוגים שלנו בשנת 2014 היו הולכי רגל. קשישים וילדים.
נתין מדהים. בהולכי רגל? לרוב זה באשמת הולכי הרגל?
לא. לא, יש גם בעיה של נהגים שלא נותנים זכות קדימה, ויש גם בעיה של הולכי רגל שחוצים, מתפרצים לכביש, ויש גם בעיה של הולכי רגל שלא חוצים במעבר חצייה.
אגב, הייתה בזמנו דובר על הצעת חוק לאסור שימוש בטלפון הסלולרי לשליחת הודעות תוך כדי מעבר כביש. זה לא עבר, אבל בהחלט זה דבר מסוכן שגורם ללא מעצרות.
אתה רואה את זה, אתה רואה אנשים מגיעים למעבר חצייה, מדברים בטלפון, אפילו לא מסתכלים ימין השמאלה, ישר חוצים.
כן.
ולכן אנחנו יצאנו במסע הסברה ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים בעניין הזה של מודעות להולכי רגל. שימו לב, הכביש הוא מקום מסוכן, כשאתה חוצה אותו, עזוב הכל, תתייחס לכביש, תרגיש את הכביש, תסתכל מה קורה, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, תעבור בבטחה, תעבור במעבר חצייה.
אבי אזולאי, מנהל מרחב דרום ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה רבה לך ושנשתמע בשמחות ובבריאות טובה. תודה.
תודה.
ונושא אחר, אנחנו פונים כעת ליאיר אורבך.
שלום שלום, העניינים.
אני מצוין, ואתה עוסק בסטנדאפ, אבל לא נדבר איתך על סטנדאפ, אלא דווקא על כלכלה, על בעלי עסקים, הפרילנסרים. בדרך כלל הרבה מדברים על הסחירים ועל המצב שלהם ועל הקושי שלהם. רק לאחרונה עולה שכר המינימום לסחירים. הפרילנסרים קצת נשארים מאחור, אותם עצמאים, יש תחושה שהם מסתדרים והכל בסדר, הם לא צריכים את העזרה של המחוקק, כי הכל בסדר. זה באמת ככה?
לא, כמובן שבמשך שנים יש בעיות עם כל הסיפור הזה של עצמאים ופרילנסרים. בעיקרון המדינה לא ממש מתייחסת למגזר הזה, מגזר מאוד מאוד גדול, יש לומר, שאתה יודע, אנחנו משלמים יותר ביטוח לאומי, 17% לעומת 12% אצל שכירים, אין לנו דמי אבטלה, אין פיתויים וכן הלאה ועוד הרבה דברים כאלה, אבל מה שאני חושב הסיבה שפניתם אליי בעצם זה כדי לדבר על המחאה החדשה של שכר תשילם בעקבות השוטף פלוס.
מה זה שכר תשילם?
אוקיי, אז קודם נסביר מה זה שוטף פלוס לטובת אלה הסחירים שלא יודעים מה הכוונה. שוטף פלוס הכוונה שאם למשל אני מבצע את העבודה היום, אני לא מקבל את הכסף על העבודה בסיום העבודה, אלא בשוטף מהעבודה הזאת. למשל, שוטף פלוס 30 אומר שמהראשון לחודש הקרוב, אני לוקח עוד 30 יום.
זאת אומרת, אנחנו היום ברביעי לפברואר, אם עשית עבורי עבודה היום, אתה מגיש לי היום חשבונית, אני אשלם לך רק בראשון לאפריל.
נכון, עוד כמעט חודשיים, אם זה שוטף פלוס 30, יש גם מקרים יותר גרועים ששוטף פלוס 60, שוטף פלוס 90, וכאן הבעיה העיקרית היא שיש מקרים שבהם זה, אתה צריך להתחיל לרדוף אחרי הכסף. זאת אומרת, אני חושב שהרבה עצמאים, אם היו באמת משלמים להם בזמן, אם היית אומר לי שוטף פלוס 30, ובתור הרביעי הכסף היה נכנס לחשבון, חצי נחמה, בוא נגיד את זה ככה. אבל הבעיה היא שבעצם אנחנו מגיעים לראשון לאפריל ואין כסף, ואז עצמאי צריך להתחיל לדוף אחר התשלום, מה קורה, למה אין זה, בדיוק מנהלת החשבונות לא הייתה, הצ'ק בדואר ועוד כהנה וכהנה תירוצים שממש מוצאים הרבה עצבים ומשאבים.
ומה אתם מציעים? מה השינוי שאתם מציעים?
יפה, אז מה שאנחנו מתאים, וזה גם מה שהתחלנו לעשות בפייסבוק, העלינו קמפיין שנקרא שכר תשילמת, שבו אנשים מתאים לפייסבוק תבונה שלהם עם סכום הכסף שחייבים להם לשיטת השוטף פלוס. ומה שאנחנו מבקשים בשיטה הזאת בעצם, אנחנו בסך הכל מבקשים שהתשלום יהיה מיד בסיום העבודה, גם אם זה דחוי. זאת אומרת, אם עכשיו מעסיק רצה לשלם לי שוטף פלוס 30, אז אני רוצה שהיום הוא ייתן לי את הצ'ק, על הצ'ק יהיה רשום ראשון לאפריל. ככה לפחות, אני לא צריך לרדוף אחרי הכסף.
אגב, באותה מידה, כמו שהוא מתנהג עם הלקוח שלו לצורך העניין. הרי הלקוח שלו לא בא ואומר לו, אני אשלם לך כשיבוא עוד חודשיים, אלא הוא אומר לו, תן לי עכשיו צ'ק. אז אתה אומר את אותו צ'ק שהוא מקבל מהלקוח שלו, שגם יפקיד בידיך. אבל תראה, זה שוק חופשי. אם לא מתאים, למה לא פשוט, במקום לבקש חוק, להגיד, אנחנו לא נסכים למי שלא ישלם לנו.
אתה מעלה שאלה נכונה, כי גם הרבה פרילנסרים אומרים, אני לא מוכן לעבוד ככה, אני אומר צ'ק במקום, ולכל הפרילנסרים אני אומר להם כל הכבוד, אבל מה לעשות שיש פרילנסרים שלא יכולים לעשות את זה. אם למשל, ברגע אחד, כל הפרילנסרים היו אומרים, אנחנו לא עובדים בשוטף פלוס, לכל המקומות לא הייתה ברירה והם היו בשלמית במקום. הסיטואציה היא כמובן אחרת, שיש פרילנסרים שעובדים בשוטף פלוס, ויש כאלה שלא.
אתה אומר, אם אתה לא תיתן את השירות, המתחרה שלך ייתן, ואז אתה תישאר בלי עבודה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. דמיין לעצמך עכשיו, פרילנסר חדש, מישהו עצמאי נכנס לשוק,
הנקודה בלואה יאיר, השאלה לי אליך לסיום, קיבלתם איזושהי תגובות במערכת הפוליטית ליוזמה שלכם?
כן, אני פניתי לשלי יחימוביץ, ועבר גם ליאיר לפיד, הם כל הזמן כמובן מקדמים בדרך שלהם את החוקים, בפועל אני מקווה שנראה לזה עוד ניצנים, מתישהו כשיגיע מישהו שהוא עצמאי שסבל ממכות כאלה ויגיע לפוליטיקה, אני מניח שהוא יתעקש הצעת החוק הזאת.
אוקיי, יאיר אורבך, אנחנו נוסיף ונעקוב באמצעותך אחרי היוזמה הזו. תודה רבה לך על הדברים ובהצלחה.
בשמחה, תודה לכם.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
תודה שחזרתם אלינו, שטח כלכלי, תגובות לשידון. ניתן להשאיר באתר כל חי 93fm.co.il, בצד שמאל למעלה שליחת הודעה לשידור. וכעת אנחנו רוצים לדבר על תעסוקה וגם על השכלה לחרדים. לא מעט מכללות צצו בשנים האחרונות, שמספקים כל מיני מקצועות. אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא קצת שונה מהנוף הרגיל. אנחנו פונים כעת לדוקטור אבשלום דנוך, עוזר נשיא המכללה של מכללת סמי שמעון.
שלום רב צבי.
שלום, ערב טוב לך, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על המכללה שלכם. יש לכם גם קמפוס חרדי, נכון?
נכון מאוד, אנחנו פתחנו לפני כשנתיים קמפוס חרדי בעיר אשדוד, סמוך לקמפוס הכללי, לסטודנטים מהקמפוס הכללי שמגיעים לאשדוד. העיר אשדוד עצמה היא עיר, אפשר להגיד כבר, בעלת אופי, בעלת צביון חרדי.
לא מעט מהנכון.
ותפקידנו זה לספק את הצרכים שלהם.
ואתם מספקים לימודים? כמה סטודנטים כיום לומדים במכללת סמי שמעון?
היום לומדים במכללה אקדמית הנדסה סמי שמעון כ-5,000 סטודנטים בסך הכל, בשני קמפוסים, בבאר שבע ובאשדוד. בקמפוס החרדי באשדוד לומדים היום כ-100 סטודנטים, ובעזרת השם המספר הזה עוד יגדל.
בעזרת השם. והקדמתי בפתיח, אתם מציעים משהו חריג, הוא לא היחידי, אבל בהחלט חריג, כי בדרך כלל הלימודי תואר הם לימודי תואר ופחות מקצוע, ואני שומע את זה לא מעט, דווקא בקרב המגזר החרדי, על כאלה שרוצים דווקא לימודי תואר ומקצוע, ולזה יש לכם מענה.
נכון מאוד. תראה, יש היום המון המון אפשרויות לימוד לסטודנטים ולסטודנטים חרדים. אני בהחלט מכבד כל מקצוע וכל לימוד שמוסיף דעת לאדם. יש באמת המון מקצועות ולימודי תעודה גם בציבור הכללי וגם בציבור החרדי, רק שאני טוען שאם יש אנשים שמסוגלים והם בעלי יכולות שכליות ולימודיות של הרבה מעבר ללימודי תעודה, אז חבל, אלוהים ברך אותם בשכל טוב, אז מה לא לנצל אותו וללמוד לימודים שהם קצת יותר קשים וקצת יותר ארוכים. בלימודי הנדסה באמת יש משהו אחר, וזה גם לא מתאים לכל אחד, אבל בכל זאת אנשים מוזמנים לנסות.
אנחנו מדברים פה בעצם על מהנדסים, מהנדסי תוכנה, בניין, חשמל ואלקטרוניקה. אפשר מלימודי ישיבה אינטנסיביים להגיע ללימודים שכוללים פיזיקה מורכבת ומתמטיקה ברמה גבוהה?
נכון מאוד. תראה, ממקום מכובד זה, מרדיו קול חי, כן. אני קורא לצעירים החרדים.
איך בעצם עושים את השילוב הזה? כי בכל זאת, אנשים שמגיעים בדרך כלל אחרי לימודים ישיבתיים, הידע המתמטי שלהם הוא בסיסי ביותר. איך בעצם מתגברים על הפערים הללו?
נכון, נכון. אני קורא פה לצעירים החרדים, בואו תנסו, תיבחנו במבחן כניסה, שבודק את מידת ההתאמה שלכם ללימודי הנדסה. לא צריך שום רקע תיכוני לפני הביצוע של הבחינה הזאת. הבחינה הזאת בודק כישורים ויכולת ולא ידע קודם. מי שימצא כמתאים להיכנס לתוכנית יעבור מכינה ארוכה של כשנה שלמה, שבה הוא ישלים את הפערים של מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד ממש מתחילת הדרך.
ואתה עם ניסיון של שנתיים, אתה אומר, אפשר להשלים? זה משהו שהוא בר השגה?
מניסיון אני אומר שהחבר'ה החרדים בהחלט מצליחים להשלים פערים של הרבה מאוד שנים, ומתחילים לאחר מכן בלימודי הנדסה ברמה הגבוהה ביותר. אתה יודע, אני מחזיק מולי עכשיו גיליון ציונים של בחור חרדי. אני לא אומר את שמו משום צינת הפרט.
בהחלט.
בחור חרדי מהעיר אשדוד, חסיד של אחת החסידויות הגדולות בעיר, סיים את לימודיו במכינה בציון מתמטיקה של 96, אני מדגיש, בן אדם שלא למד תיכון, ופיזיקה ציון 92, ועכשיו הגיע אליי פשוט בימים האלה, הוא עשה את המבחנים של שנה א' בהנדסת תוכנה, קיבל באלגברה ליניארית, זה אולי יישמע בציבור החרדי סינית, אבל אלגברה ליניארית 97, מבוא למדע המחשב 98, מערכות ספרתיות 92, אני יכול להבטיח לכם ולכל המאזינים שאלו קורסים קשים מאוד, הציון הממוצע של כלל הסטודנטים במכללה הוא קרוב ל-60, וכאשר בא צעיר חרדי כזה, נשוי ואב ל3, כשהעומס עליו גדול והרבה יותר מאשר כל סטודנט טיפוסי אחר במערכת ההשכלה הגבוהה, ומצליח מאוד בלימודים האקדמיים, בזה ברכתנו והצלחתנו. ואני אומר לכולם, גם הם מסוגלים.
ואתה מרגיש שיש איזושהי תרומה של הלימוד הקודם, לימודי הגמרא, ליכולת הלימודים המתמטית?
אני משוכנע בזה שבעיקר איפה שנדרשת לוגיקה וחשיבה ויצירתיות, בציבור החרדי יש את זה הרבה 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 יותר.
אז אוקיי, הנה אפילו יש לנו בשורה, זה אפשרי, וגם מצליחים, זה מחודד במיוחד סביב כל התררם, סביב לימודי הליבה, הנה אפשר גם אחר כך להשלים ולהגיע לרמות גבוהות. דוקטור אבשלום דנוך, עוזר נשיא המכללה מכללת סמי שמעון להנדסה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה צבי.
ועכשיו בשטח כלכלי אנחנו אומרים שלום כאן באולפן לעורך דין אייל בן זקן, עורך דין בתחום הנדל"ן.
שלום שלום.
ואנחנו קראנו לכאן לאולפן כדי להיעזר בך לטובת המאזינים שלנו. מפעם לפעם אנחנו מקבלים פניות מהמאזינים עם שאלות בנושאים משפטיים שקשורים לכלכלה, והנושא של בועת הנדלן הוא נושא בוער, אנשים רוצים לקנות דירות וכדומה, ולא מעט שאלות צצות, אז אנחנו נרצה לעזר בך, ויש ברשותך שאלה שחוזרת על עצמה, וזה כותרת זיכרון דברים. באים לקנות דירה, ואז הבעל הדירה, אם זה אדם פרטי, אומר לך, אין בעיה, אנחנו נחתום חוזה בהמשך, אבל בוא נחתום זיכרון דברים. זה טוב, זה לא טוב, מה זה זיכרון דברים קודם כל?
זיכרון דברים זה מסמך, מסמך בכתב, ששני הצדדים חותמים עליו, והוא עשוי להיות מסמך מחייב, שהצדדים ימצאו את עצמם קשורים בהסכם, עוד בטרם, השלימו או גמרו בדעתם לבצע את העסקה עצמה.
זאת אומרת, יש הבדל בין זיכרון דברים לחוזה, או שזיכרון דברים הוא חוזה?
זיכרון דברים הוא חוזה. חוזה לכל דבר, במיוחד במקרקעין, כיוון שדרישת הכתב היא דרישה הכרחית על מנת שחוזה יחייב במקרקעין. אנחנו יכולים גם להסכים על דברים בעל פה, והדברים יחייבו. במקרקעין קיימת דרישת הכתב, וזיכרון הדברים עונה אחר דרישת הכתב, ויוצר למעשה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.
זה יוצר פה בעצם מציאות מעניינת, כי אין אדם, האמת שהחוק גם לא מאפשר לרכוש דירה ולעשות חוזה בלי עורך דין, נכון? חייבים לקחת עורך דין.
לא בהכרח. כדאי לקחת עורך דין, ותכף אני ארחיב.
אבל אין כמעט אף אחד שלא ייקח עם עורך דין, אני רק אשלים את השאלה. אבל זיכרון דברים, אנשים מרשים לעצמם, אנשים חסרי השכלה משפטית. אני יכול להגיד לך ככה, בעברי, הייתי קרוב מאוד לחתימת חוזה, והתקשרתי לעורך דין שלי ואמרתי לו, בהמשך אני אצור אותך קשר לגבי הדירה, אחרי שאני רק אחתום על הזיכרון דברים. אז הוא עצר אותי ואמר לי, בשום פנים ואופן, ואמרתי לו, אני מפסיד את הדירה בגלל זה. הוא אמר לי, תפסיד, תצא החוצה, אתה לא חותם על זיכרון דברים בלי זה. בדיעבד הסתבר שהיה שם בעיות מאוד מאוד קשות, שהדירה הזאת הייתה משועבדת, והוא אמר לי שלו הייתי חותם על זיכרון דברים, הייתי מוצא את עצמי בבעיה.
אז קיבלת עצה של זהב מעורך הדין שלך, ואתה צריך לברך אותו על כך. אכן זיכרון דברים הוא מסמך שנערך על ידי, שולפים אותו מהאינטרנט, מוציאים אותו מכאן ומכאן, מחזיקים אותו ביד, מתווכים שולפים אותו מהתיק שלו ומביאים את הצדדים לחתום עליו. אני, כפי שנהג עורך הדין שלך במקרה הזה, מאוד מאוד ממליץ לצדדים לא לחתום על זיכרון דברים, גם במחיר לכאורה של אובדן אותה דירה, גם במחיר לכאורה שבא לדירה ימכור אותה למישהו אחר.
אבל יש איזשהו צורך, הרי מה קורה? אני באתי, ראיתי דירה, בא לדירה, אני רוצה שהוא התחייב לי, שלא ימכר אותה, אני עכשיו יתארגן, יארגן את כל הדברים שלי, את המשכנתה, את הסכום שאני צריך לתת, זה תהליך. אני מפחד שבינתיים ימכור אותה למישהו אחר, וגם הוא רוצה ליצור איזושהי מחויבות, אז נכון. אין איזשהו תחליף?
אז כאילו... יש תחליף, ובאמת אנחנו מקדימים מעט את המאוחר, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט יש תחליף, והתחליף הוא מאוד פשוט. לסכם בעל פה את הפרטים של העסקה, את המחיר, את מועד המסירה, את תנאי התשלום, להרים באופן מיידי טלפון לאורכי הדין של הצדדים. דיברת קודם על הנחיצות בעורך דין, זה לא מחייב, אבל כדאי, ואני ארחיב גם למה, כדאי לעזר בעורך דין כשרוכשים דירה. זה העסקה המהותית ביותר בחייו של זוג, של משפחה. להרים טלפון לאורכי הדין, להגיד להם, סיכמנו כך וכך, אנא מכם, תעבירו טיוטת הסכם. ברגע שנכנסים להליך של מסע ומתן, ההליך הזה הוא הליך שיוצר מחויבות, יש עליו חובת תום לב.
רגע, אני רוצה רגע להתעכב. אם אכן אמרתי בעל פה, צורך אלא גם היום מכשירי הקלטה זה כבר לא דבר נדיר כל כך, כמעט לכל אחד יש את זה במכשיר הסלולרי, אמרתי בעל פה, זה הסכום, זה נגיד המועד שעליו אנחנו מדברים, והנה אנחנו מתקדמים הלאה, ואז נגיד הצד השני, ואנחנו נכנסים למסע ומתן, ואז נגיד הצד השני, מתברר לי שקיבל הצעה של $1,000 יותר, והלך וסגר עם מישהו בין לבין, הוא חשוף לתביעה? אני יכול לתבוע אותו?
הוא חשוף לתביעה, אבל לא דווקא, אבל העקיפה של ההסכם הזה תהיה בעייתית, כי כמו שאמרתי קודם, במקרקעין אנחנו דורשים מסמך בכתב, וסיכום בעל פה הוא לא מסמך בכתב. אבל הסיכום בעל פה הזה נועד על מנת למנוע את החתימה על זיכרון הדברים, כשאני רוצה עכשיו טיפה להרחיב בנושא הסיכון בחתימה על זיכרון דברים. אנשים, כמו שאמרת קודם, חושבים שחותמים על איזשהו מסמך כלאחר יד, וממנו והלאה עדיין יכולים להתחרט, לחזור בהם, לעשות את הבדיקות, את כל מה שצריך. יוצא שזיכרון דברים הוא מסמך מחייב, שניתן באמצעותו לכפות את קיום אותה עסקה, בהנחה שהוא עונה על תנאים שבית המשפט קבע. ואז אנשים ימצאו את עצמם כפופים לעסקה מחייבת, שלאו דווקא הם רצו אותה מלכתחילה באופן מלא.
אגב, אתה מכיר מקרים שבהם אנשים נתבעו על זיכרון דברים?
אני מכיר מקרים שאנשים נתבעו על זיכרון דברים, אני מכיר מקרים שאנשים נתקעו עם זיכרון דברים. זה היה בבחינת לא לבלוע ולא להקיק.
מה זאת אומרת?
כלומר, בא הקונה ואמר למוכר, אני חתמתי איתך על זיכרון דברים, אתה חייב למכור לי. בא המוכר אמר, אני לא מחויב, זה לא מספיק, לא התכוונתי. ואנשים מצאו את עצמם נגררים להרכאות, ותחשוב על קונה שרצה לקנות ומוכר שרצה למכור בלוחות זמנים, מצאו את עצמם דנים במשך שנים בבתי משפט עם אותה דירה ונתקעו. כן. וזה הסיכון הגדול של...
הוא נשאר עם הנכס לא מחוב.
לא מחוב, הוא נשאר עם הנכס לא קנוי.
לא קנוי, ובינתיים העורכי דין כנראה.
עורכי דין, אבל לא בשביל יצירה, אלא בשביל מלחמה לצורך העניין. לכן באמת הזיכרון דברים עלול, גם אם בסוף התוצאה לכאורה תהיה טובה לאחד מהצדדים, הזמן שזה...
אני מניח אגב שברוב המקרים, ברוב המקרים, אתה יודע, אנשים עומדים במילה שלהם, ואז יכול דברים, כן, אבל בשביל הסיכוי שזה יקרה, והסיכון למעשה שזה יקרה...
עכשיו בוא נדבר על הסיכונים באמת, ואתה בדיוק קולע למקום הנכון. הסיכונים בחתימה על זיכרון דברים, חתימה נמהרת אני קורא לה, זה שקונה, בעיקר קונה, אמור לבצע בדיקות טרם רכישת הנכס. והוא עלול למצוא את עצמו מחויב בזיכרון דברים לרכוש דירה, כאשר בדיעבד מתברר שעל הדירה הזאת יש עיקולים ושיעבודים, שלהסיר אותם ייקח זמן, והוא תכנן לקנות את הדירה בלוחות זמנים מוגדרים. התברר שעל הדירה הזאת קיימים חובות, התברר שעל הדירה הזאת הבעלויות לא מסודרות כמו שצריך, ואז הוא מוצא את עצמו נגרר לתוך הליך שהוא לא התכוון אליו מלכתחילה. גם
אגב,
המוכר...
בעניין הזה, בעניין הזה טוב, כנראה שאתה לא הכתובת, לא אתה כאדם וגם לא כעורך דין, אלא מחוקק, אבל לכאורה היה מקום ליצור איזשהו מסמך אחיד, כמו שיש בחוקי החוזים, לצורך העניין בביטוחים, אפילו נכנס כעת בבנקים, מסמך אחיד שכל סטייה ממנו מחייבת התייחסות מפורשת, שבו לצורך העניין אתה מתחייב שבמידה והדירה נקייה משיבוע, משעבודים, עיקולים, אתה יודע, את כל ההגנות שצריך על שני הצדדים, למה אין מסמך כזה אחיד שמחייב?
המסמך האחיד שיפתור את כל הבעיות הוא יהיה החוזה המפורט שיחתם. אם בכל זאת הצדדים התעקשו על חתימת זיכרון דברים, אז אני ממליץ באופן עקרוני לסייג את זיכרון הדברים בכמה דברים. אחד, שזיכרון הדברים כפוף לחתימת חוזה מפורט שיערך בפרק זמן קבוע. ואז היה והתבררו אי אלו דברים במהלך הבדיקות שיבצע בדרך כלל עורך הדין, ופה באמת יש חשיבות לעורך הדין ולמקצועיות שלו, כי עסקה במקרקעין יכולה להיות מאוד מאוד מורכבת, גם אם מדובר בדירה, מספיק שהדירה לא רשומה על שם המוכר הספציפי, מספיק שהדירה רשומה במנהל מקרקעי ישראל, מספיק שיש משכנתה על הדירה, או עיקולים, או שיבודים, כאלה ואחרים, חייבת התייחסות
הבדיקה,
משפטית.
הבדיקה של עורך דין. בהחלט. אגב, עורך דין יכול, נגיד, אם בכל זאת הצדדים רוצים ליצור את זה, אפשר להכין, נגיד, זיכרון דברים באמצעות עורכי הדין, או שזה...
אפשר להכין זיכרון דברים, אבל הרצון כאילו לחסוך זמן ולקצר בלוחות הזמנים עלול להיות בעוכרי המתקשרים. כן. גם מוכר מסתכן כשהוא חותם על זיכרון דברים, כי בדרך כלל הוא עושה את זה בלי בדיקה של היבטי המיסוי. יכול להיות שיש הנכס שהוא מוכר כפוף להיטל השבחה. הוא מתכוון לקבל X, אבל הוא יצטרך לשלם היטל השבחה, שבדרך כלל חל על המוכר. אז ה-X הזה יפחת. יש אולי מס שבח שחל, שהוא לא בדק עד תום. היום בכלל, עם השינויים במס שבח, הוא עלול למצוא את עצמו מחויב, מה שפעם הוא חשב שיהיו לו פטורים, היום כמעט בוטלו לחלוטין.
ואת זה ידע רק עורך הדין?
ולכן, את זה ידע עורך הדין.
ולכן בסופו של דבר פשוט להזדרז לכיוון החוזה ארוך הטווח.
כן, וכמו שאמרת קודם, מרבית האנשים הם ישרי דרך, ואם הם התחייבו למכור את הדירה לפלוני, אז הם יקרו לפלוני, ואם תבוא הצעה יותר טובה, הם ידחו אותה, ואם הסכינה לא באנשים ישרי דרך, עדיף לא לקנות מאותו אדם.
טוב, אם היה לנו איזה אפשרות לדעת מי ישר דרך, מי לא, אולי היינו פותרים.
אנחנו נדע במבחן התוצאה, או שתהיה עסקה, או שלא תהיה עסקה.
אבל כן, אבל חשוב להדגיש שגם הלכתית, החיוב לעמוד בדיבור ולא לחזור, הוא חיוב הלכתי, ויש אפילו ביטויים חריפים על מי שלא עומד בדיבורו, אז כך שכשזה נעשה בשני השירים, כשירעת שמיים עליהם, יש לקוות שהם גם יעמדו בכללי הלכה וגם בכללי החוק.
והיום החיוב ההלכתי הזה מקבל ביטוי גם בחוק, ויש מה שנקרא חובת תום הלב במסע ומתן. וחובת תום הלב במסע ומתן מחייבת אותך להיות עקבי תם לב וישר דרך במסע ומתן, ולא בגלל שקפצה לך הצעה גבוהה יותר, אז להפנות עורף לקונה.
נראה לי שהנושא הזה של תום הלב והוכחה על תום הלב שווה דיון בפני עצמו לפעם אחרת.
אכן, הוא מרתק. עוד נקודה אחת שבאמת חשובה, היה ובאמת רצינו כן לחתום על זיכרון דברים, למנוע בכל מחיר מהקונה לרשום הערת הזהרה בגין זיכרון הדברים, כי זיכרון הדברים, אמרתי ופתרתי, הוא מסמך מחייב, אפשר ללכת איתו ללשכת רישום המקרקעין, לכאורה, ולרשום הערת הזרה. אם נרשמה הערת הזרה, הדרך להשתחרר ממנה היא בעייתית מאוד, היא עלולה לארוך המון המון זמן. לכן, א', לכפוף את זיכרון הדברים לחתימת חוזה מפורט בתוך זמן.
בתוך פרק זמן.
וב', לאסור באופן בוטה על רישום הערה כלשהי מכוח זיכרון הדברים.
אוקיי, אני חושב שהנקודה הזו ברורה, עורך הדין אייל בן זקן, תודה לך, ואני מזמין את המאזינים לשלוח אלינו כבר עכשיו בשידור באתר כל חי, 93fm.co.il, בצד שמאל למעלה שליחת הודעה לשידור, או בתא הטלמסר של התוכנית, 1-900-52-92-93, שלוחה אחת ולאחר מכן 13. השאירו את שאלותיכם ואנחנו נביא אותה בפני עורך הדין ונביא את התשובות עליכם בהמשך. עד כאן, אייל בן זקן, תודה לך.
תודה צבי, תודה רבה.
פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. פלח שוק, השבוע בעולם הפרסום והעסקים.
פלח שוק, שלום אשר גרייבר.
ערב טוב צבי לך ולמאזינים, הנה פלח שוק לשבוע זה. קוקה קולה ישראל הקדימה להכשיר את קווי הייצור לפסח כדי להיערך לביקושים בארץ ובעולם למשקאות בהכשר מהדרין. ההכשרה נערכה במעמד הרב לנדו שליטה והגאון הרב ישראל מאיר לאו שליטה. את פני הרבנים קיבלו רוני קוברובסקי, נשיא החברה המרכזית, איציק תמיר, מנכ״ל קבוצת קוקה קולה ישראל, וטל רבן, מנכ״ל קוקה קולה. את המעמד הנחה תומר סגיס, דובר הקונצרן. בפתח בית משפחת צלר מאשדוד התייצבו סיירת עגלת הכסף של תנובה וזיקו אותם בזכייה מרבית על סך של 1,500 שקלים. כזכור, במסגרת המבצע, אנשי הסיירת מסיירים במרכולים ובבתים ומעניקים לצרכנים סכומי כסף במזומן על כל מוצר מהמותגים תנובה, סנפוסט, מעדנות וטירת צבי. עד כה זכו מעל 370 איש בסכומי כסף שונים. ניתן את האפשרות להזמין את הסיירת הביתה עד כ"ג בשבט בטלמסר 03-37-37-100. המכירה הסינית של אוסם חוזרת גם השנה לאחר השתתפות C של למעלה מ-100,000 אנשים בשנה שעברה. מהחברה נמסר כי החידוש השנה היא השתתפות ללא תשלום באמצעות אריזות מוצרי אוסם בלבד. בין הפרסים במכירה הסינית, מיניוון משפחתי, טיסה זוגית, חבילת מוצרי חשמל ענקית, כלי כסף יוקרתיים, כסף מזומן ועוד. ההשתתפות במכירה הסינית בטלמסר 03-94-11-444. יושב ראש עזרה למרפא הרב אלימלך פירר ערך במשרדו את הנהלת מחוז המרכז במכבי לקראת פתיחת המרכז הרפואי הגדול של מכבי שירותי בריאות בלב בני ברק על מנת להעמיק את שיתופי הפעולה האפשריים לרווחת מבוטחי מכבי בעיר. מטרנה מעניקה ביקור ייחודי ליולדות בבית ההחלמה טלסטון במהלכו מקשיבות המשתתפות להרצאה וטיפים מעשיים של דיאטנית מטרנה. כמו כן, היולדות גם נהנות ממופע מהנה במיוחד של אומנית וערכת שי. חדש על המדף, מולר משיקה לראשונה בישראל את סדרת היוגורטים מולר סימפליפורט. יוגורט עם חתיכות פרי 0% שומן ללא חומרים משמרים והיחיד ללא ממתיקים מלאכותיים. מדובר במוצר היחיד בקטגוריית היוגורט 0% שומן עם חתיכות פרי, אשר קיבל את תו האגודה הישראלית לסוכרת ואינו מכיל ממתיקים מלאכותיים כלל. צור סוכניות קיבלה את הזיכיון להפצת סדרת הליקרים היוקרתית של מותג השוקולד השוויצרי שמרלינגס. לאחרונה הרחיבה יצרנית השוקולד היוקרתי שמרלינגס את תחומי פעולותה גם לקטגוריות הליקרים. בהשקעה מסיבית ובשיתוף מומחים בינלאומיים בטכנולוגיית המזון, פותחה והושקה סדרת הליקרים הייחודית המכילה 16.9% אלכוהול, הליקר כשר למהדרין בחשרות ה-OU ובחשרות הרב פנחס לייב ושפדווה ובהשגחת מחזיקי הדת. את פינת פלח שוק תמצאו גם באתר כל חי, שם גם תוכלו לראות את תמונות המוצרים החדשים ופרטים נוספים. 93fm.co.il. את הפינה עורך אופר גדנקן, ועד כאן פלח שוק. זורע וקוצר, אחד משלנו שהצליח ביזמות.
והיום לכבוד ט"ו בשבט, אחד משלנו שהצליח ביזמות, ביזמות אחרת, שונה מהרגיל, שלום לרב הראל שפירא.
שלום צבי.
מפורטל הדף היומי, קודם כל למי שלא מכיר, מה זה פורטל הדף היומי?
אתר אינטרנט שמרכז מגוון חומרים רב מאוד ללמדי הדף היומי.
שמה, מה למשל אפשר למצוא בפורטל?
כמעט כל מה שאתה יכול לדמיין ולחפש שקשור ללימוד דף יומי, ללימוד גמרא, שיעורים מוקלטים, חומרים כתובים, מאמרים, אתה מחפש חברותה, שיעור, המון 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 דברים.
כן, ואחד הכלים אגב שיצא לי לשמש בו לא מעט, זה התרגום, האפשרות לתרגם חלק מהטקסט או מילה מתוך הגמרא, אבל אנחנו מתכנסים היום 15 בשבט, סיימנו את המסכת הלא פשוטה יבמות, לכל מי שלמד את הדף היומי, מתחילים מסכת כתובות, נראה לי פשוט יותר, אבל זה הופך להיות יותר פשוט באמצעות מיזם חדש שמתחיל ממש היום, נכון?
כן, היום בשעה 21:00 אנחנו מתחילים במיזם חדש שנקרא שיעור דף יומי אונליין. המיזם הוא מאפשר לכל מי שרוצה ללמוד דף יומי ולא לצאת החוצה לשיעור, או שאין לו שיעור שקרוב לבית, יכול להישאר בבית מול המחשב, ולהשתתף בשיעור, בשיעור חי. יכול לראות את מגיד השיעור, יכול לשאול שאלות.
מה ההבדל באמת, איך זה מתבצע? מה ההבדל בין סתם לראות שיעור מוקלט בווידאו?
באתר יש באמת למעלה מ-20 שיעורים מוקלטים מדי יום, וכל אחד יכול במהלך כל שעות היממה להיכנס ולשמוע או לצפות בשיעור. אבל פה זה משהו חדשני, משהו אחר. פה זה מאפשר ממש להרגיש כאילו אתה נמצא בשיעור, ללמוד עם עוד אנשים, לראות את מגיד השיעור, לראות את שאר המשתתפים, לדבר אחד עם השני, לכתוב אחד לשני, לראות לוח, מצגת. ממש כמו שיעור וירטואלי לכל דבר ועניין.
וכמה זמן לוקח שיעור כזה של דף?
אני מעריך שזה יהיה דומה לשיעורים הרגילים, משהו כמו 45 דקות, שיעור רגיל.
ואיך השאלות לא יפריעו? זו נראה לי הכיתה הכי גדולה בעולם של שיעור. איך השאלות יתבצעו בפועל?
לכל אחד בעצם יש מיקרופון שהוא יכול לדבר ולשאול. באמת אתה צודק שברגע שיהיו מספר רב מאוד של משתתפים, לשיעורים בינתיים נרשמו למעלה מ-200 אנשים, אז באמת יהיה קשה לכולם לדבר בו זמנית, אז מגיד השיעור יכול לשלוט על המיקרופון של כולם, יכול לחבוד ויכול להפעיל כשמישהו מצביע או כשמישהו מסמן שהוא רוצה לדבר. אגב, זה לא רק השיעור הגדול ביותר, כנראה שהיה אי פעם בעולם, אני חושב שזה גם השיעור המגוון ביותר מבחינת המשתתפים, נרשמו לשיעור הנוכחי אנשים מכל מיני מדינות בעולם, מכל מיני מגזרים גם, ואני אגלה לך בסוד שגם מכל מיני מגדרים. נרשמו לשיעור הזה.
מעניין. הראל שפירא, אנחנו בכל תוכנית מסיימים מתוך דבר הלכה, אז משהו קצר מתוך המסכת שסיימנו, מסכת יבמות?
המסכת מסיימת בממרה המפורסמת מאוד וחשובה מאוד של רבי חנינה, שאדם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך.
אז האמת שבימים האלה זה אקטואלי מתמיד הצורך להוסיף שלום בעולם. הראל שפירא, פורטל הדף היומי הערב ב9, תודה רבה לך על הדברים. סיימנו כאן את שטח כלכלי, מהדורת 15 בשבט, תשע"ה. תודה לישי פופובסקי, תודה לנתי חדד על הסיוע, תודה גם לרועי קנטן על הצדקה. כתוב ובחננו הנה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.